אנחנו ביום חמישי, כ"ט בתמוז, תשע"ב, ערב ראש חודש אב, ואנחנו לומדים את ספר יהושע בפרק פרק ה', פסוק י"ג. פרק ה', פסוק י"ג. ויהי בהיות יהושע ביריחו. ברור שהביטוי להיות ביריחו אין הכוונה בתוך העיר יריחו. ממש לא. אלא הכוונה באזור. כן, איך נדע? מההמשך. כן, מההמשך גם אפשר לראות את זה במפורש. טוב. ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא. והנה, איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו, וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה אם לצרינו. טוב, כל המעמד הזה, אם כן מעמד נבואי, וכאן שהוא רואה, כן? שהוא רואה, זה ביטוי נבואי, כמו שמצאנו באברהם אבינו, פרשת וירא, וישא עיניו וירא, והנה, בדיוק אותם המילים שיש פה, וישא עיניו וירא, והנה, שלושה אנשים ניצבים עליו. שם גם כן, זה התגלות נבואית, וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. גם פה, מקבילה. כן, זה מחזק אם כן את הפרשנות שרואה במה שראה אברהם בפרשת וירא מלאכים, כי גם פה הרי מדובר במלאך. ואז הוא שואל אותו, הלנו אתה אם לצרינו, מה פירוש השאלה הזאת? וכי יהושע טועה לחשוב שמדובר באדם? ובוודאי שאם זה היה אדם, יהושע לא היה, אם יהושע היה חושב שזה אדם, הוא לא היה אומר לו שאלה מנומסת, הלנו עתיים לצרינו. אלא פה מדובר במשהו אחר. מה אתה בא לומר בזה שאתה נגלה? כלומר, זה שאתה נגלה אליי, מה משמעות ההתגלות הזאת? הלנו אם לצרינו. כלומר, זאת התגלות שמעודדת את עם ישראל, או שמה זה בא לומר שיש איזושהי צרה, ושדווקא יש תמיכה של ההשגחה בצרינו. זאת השאלה. כן, הרי עדיין לא נכבשה יריחו, ולכן השאלה היא, האם זה יהיה קל, או שזה יהיה קשה, האם יש מידת הדין מתוחה על ישראל, כי הרי רואים חרב שלופה בידו, או שמה מידת רחמים, מה אתה אומר? הוא בא עם חרב ביד. השאלה מה זה החרב הזאת? האם החרב הזאת זה נגד ישראל, או נגד האויבים? הלנו אתה, אם לצרינו, אתה באת עם חרב, למה? כן, מה? מה זה הסתכן? זה הוכחה למה שאתה שואל עכשיו, זה הוכחה למה שאמרתי לפני דקה ורבע, שזה היה מחזה נבואי. מה בכל זאת? במראה נבואה, במראה נבואה אתה לא עומד בסכנה שמישהו ידקור אותך בחרב, אלא זה כמו בחלום. אתה רואה בחלום משהו, אתה שואל את עצמך מה זה? תן, מה המשמעות? אז הוא רוצה להבין מה המשמעות של החרב השלופה. זה המשמעות של וילך יהושע אליו. מה זה וילך? שהעמיק בהשגה. רצה להבין על מה מדובר. האם משהו רואה זה מראה שבא לאיים על ישראל? או שבא לאדרבה לעודד את ישראל, שהחרב הזאת מופנית כלפי האויבים. מובן? זאת השאלה. זה דומה קצת הייתה שאלה דומה בסנה. כשמשה נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל ממצרים, משה אומר, הנה אני אוכי הולך, אני אוכי בא אל בני ישראל, ואומר עליהם, ואמרתי עליהם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? מה פירוש השאלה, מה שמו? באיזו מידה? נעשית עכשיו הפעולה של היציאה ממצרים. האם זה יהיה במידת הדין או במידת הרחמים? האם זה יהיה קשה או שזה יהיה קל? ולכן הקדוש ברוך הוא ענה לו, לך תאמר בני ישראל, השם אלוהי אבותיכם, יודקה ובקה. יודקה ובקה זה דין או רחמים? רחמים. משה הולך חמוש בידיעה שהשם הוא השולח, יודקה ובקה, אם כן יהיה במידת הרחמים. פתאום פרעו עושה בעיות, מכביד את העבודה, נהיה קשה ביותר. כן, נתתם חרב ביד פרעו להורגנו. ואז משה חוזר אל השם, וישוב משה אל יודקה ובקה ויאמר, אדוני, א' ד' נ' י'. למה זה שלחתני? למה הריעות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך. מה? נכון. ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך. אני עכשיו באתי לדבר בשמך שגילית לי בסנה שזה היה מידת הרחמים. הרא לעם הזה, זה יכול להיות. איך אתה אמרת לי שזה מידת הרחמים ויש קשיים? זאת אומרת שיש חשיבות לדעת איזה שם הוא המוביל. טוב, אז אחר כך הקדוש ברוך הוא מסביר למשה, יש איזו תשובה שלא נעסוק בה כעת. אבל דבר אחד ברור, שההתגלות הנבואית יש לה משמעות. אבל זה לא תמיד גלויה, היא צריכה פרשנות. אז כאן, תוך כדי המראה הנבואי, יהושע תוהה להבין את המשמעות של המראה. בסדר? טוב, אז זה מה שאומר כאן, וילך יהושע אליו, כלומר, הוא מנסה להבין מה קורה. ויאמר לו, הלנו אתה אם לצרן. כלומר, האם המראה שאני רואה הוא של מידת הדין, או של מידת הרחמים? רגע, עוד מעט תתייחס למה שאתה אומר, אתה השואל היקר. עכשיו, הביטוי חרבו שלופה בידו. כן? איש עם חרב שלופה ביד. איפה עוד מצאנו את זה? אצל בלעם, נכון? והנה מלאך השם וחרבו שלופה בידו. איפה עוד מצאנו? מה? על פתח גן עדן, וישכן מקדם לגן עדן את הקירובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. נכון? אז מצאנו כבר בעוד שני מקומות מלאך שמופיע עם חרב שלופה. אמת. עכשיו בואו נחזור לנושא של בלעם. בלעם ראה מלאך עם חרב שלופה. איפה זה היה? מה? בדרך לבלק. יש לכם השערה מבחינה גיאוגרפית איפה זה היה בערך? איפה זה יכול להיות? מה? במואב, הוא עוד לא הגיע למואב. בשלב ההוא עוד לא הגיע למואב. מה? ממדיין למואב? הוא הגיע ממדיין? בלעם? אני זוכר שלא כתוב שהוא בא ממדיין. מאיפה הגיע בלעם? אתה אומר ששלחו להביא אותו מכנען, כן? כלומר שבלק שלח לקחת את בלעם מכנען. יפה, זה לא נכון. מדוע אני כזה קשה? בגלל שמדובר על פסוקים מפורשים שחור על גבי לבן, אותיות קידוש לבנה. אשר? איפה זה פתור? איפה זה פתורה? אשר? מה? על הנהר, יפה, בסוף זה יוצא, כן? לוחצים קצת, בסוף זה יוצא. אשר על הנהר, איזה נהר? נהר פרט, נו. בסדר? אז הוא בא מן הפרט למואב, יפה. בדרך הוא פוגש מלאך. בסדר? אתם זוכרים עוד מישהו שעשה את הנסיעה הזאת מאזור הפרט ועד קרוב למואב? אברהם אבינו דווקא לא. אברהם אבינו עבר דרך שכם, מעבר הירדן המערבי. מישהו שעבר דרך עבר הירדן המזרחי, עבר מהנהר עד האזור הזה. רמז, ספר בראשית. יפה, איזה גאונים. יעקב אבינו בא מהנהר, מי רדף אחריו? אליפז, יפה. כלומר, כשהוא בא מהנהר לארץ ישראל, הוא נרדף על ידי אליפז. זה מה שאתה אומר. לבן אתה אומר, זה כשהוא חוזר. אהה, יפה. אליפז זה כשהוא יוצא, נכון? אנחנו מדברים כשיעקב בא מהנהר לארץ ישראל. זה לא אליפז אז, נכון? טוב, אז אם כן יעקב... מה זה שאלות מכשילות? תגידו, מה היה צבע הסוס הלבן של דוד המלך? וואה, כל הכבוד. טוב, אז אם כן... לאט לאט, זה דברים... אני לא צריך לעשות את כל המאמצים להסביר לכם את הכל. אני פונה אל הידיעות שלכם, הבסיסיות ביותר בחומש. זה לא צריך להיות מסובך. נא לעשות מאמץ, כן? בבקשה, אם כן, יעקב אבינו נוסע מהנהר, מגיע קרוב למואב, כשהוא נרדף על ידי לבן, נכון? מה קורה בלילה בזמן המרדף? יפה, הקדוש ברוך הוא בא אל לבן ואומר לו תיזהר. זה מזכיר לכם משהו? זה אותה דרך שבה בלעם הולך להגיע בסוף, נכון? וגם כן, מה? הוא הסבא של בלעם לפי חז"ל. זאת אומרת שזה אותו מהלך, בערך באותו אזור יש מלאך שעוצר את יעקב, שעוצר את לבן, או שעוצר את בלעם. איפה זה האזור הזה? באיזה אזור זה? מה? לא, אבל אני אומר שכבר הוא הגיע קרוב, הרבה יותר דרומה. מעבר יבוק? לא רחוק ממעבר יבוק. הרי איפה הם נפגשו בסוף, יעקב ולבן? יגר סעדותה, שזה בהר הגלעד. יפה. ובהר הגלעד, שם הם עושים גל עד, יגר סעדותה, וזה קובע את הגבול של בין ארץ ישראל לבין הארמים, נכון? אם אתה תעבור את הגל הזה וכו'. זאת אומרת שיש איזה גבול שעד אליו מותר לארמים להתפשט, מכאן ואילך אסור, נכון? זאת אומרת שיש, בנקודת הגבול של ארץ ישראל, יש מלאך. והמלאך הזה שעצר את לבן, הוא גם זה שעצר את בלעם. ולמלאך הזה יש חרב שלופה ביד. אוקיי? עכשיו, אנחנו פוגשים פה לא רחוק מאותו מקום, עוד מלאך עם חרב שלופה בכניסה ליריחו. כל האזור הזה שקרוב לגבול המזרחי של ארץ ישראל יש שם מלאכים עם חרבות שלופים. מה? כמו מגבניקים. יפה. זאת אומרת, הם משמר גבול של ארץ ישראל. אולי זה אותו אחד. גם מצאנו בגן עדן שיש קרובים עם להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. נכון? עכשיו, אני רוצה להבין פה משהו. מה זה עץ החיים? מי נקרא עץ החיים? תורה. איך אתה יודע? איפה כתוב? מה כתוב? כתוב, התורה זה עץ החיים? יפה, אז תגיד, אתה יודע את הפסוק, תגיד, אל תגיד שאתה לא יודע. יש פסוק, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותום מחיה במושר, זה נאמר על התורה. אם כן, התורה היא עץ החיים. איפה התורה נמצאת? איפה בארץ? אני לא שומע. לא, זה דפוס, אבל המקורי, אני מבקש את המקור.
זה כל שבט.
זה כל שבט, זה ה... כן. אבל מה המסמך המקורי? ארון הברית, יפה. בתוך ארון הברית נמצא הספר תורה של משה, נמצא גם הלוחות, נכון? שם התורה. אז התורה, הלוחות, זה המקום של עץ החיים. ומה הדרך לעץ החיים? דרך עץ החיים. אגב, מה יש מעל הלוחות? מה? יש כפורת. מה יש על הכפורת? קרובים. הקרובים הם שומרים על עץ החיים. נכון? אבל זה ממש לא בדרך, זה שם. מה בדרך אל עץ החיים? אני שואל, אם אמרנו שמבחינה טופוגרפית יש מקום לתורה, נכון? ארון הברית בקודש הקודשים. אז מהי הדרך המובילה לשם? אני שואל, אם אני אומר שחפץ פלוני נמצא כאן, איפה הדרך אל הדבר הזה? מכאן לכאן, נכון? זה דרך, נכון? כלומר, במרחק מסוים. עכשיו, יש, אפשר להגיע אל ארון הברית, מאיזה צד? מזרח, מערב, צפון או דרום? איפה נמצא הארון, תגיד לי? מאיפה נכנסים לקודש הקודשים? מצפון, מדרום, מערב או ממזרח? ממזרח, נכון? אז יש רק דרך אחת אל עץ החיים. זו שהולכת ממזרח למערב. אז דרך עץ החיים זה הקו ממזרח שמגיע עד קודש הקודשים, נכון? יפה. איפה מתחילים את הקו הזה? אפשר להתחיל אותו קצר מאוד, נגיד מהמזבח עד ארון הברית, זה גם דרך עץ החיים, נכון? אפשר להגיד, איך אני יודע? למשל, המזבח הזה שבמקדש, איפה, מי הראשון שהקריב עליו? מי הראשון שהקריב על המקום שבמקום של המזבח בבית המקדש? אברהם, נכון? אברהם. מה הוא הקריב שם? איל. את יצחק? לא, חס ושלום. את איל. איפה הוא מצא את האיל? בסבך, בקרנב, נכון? וילך אברהם ויקח את האיל. כלומר, אברהם עשה הליכה מן המזבח עד האיל. והאיל היה בתוך הסבך. הוא גם היה איזה עץ שם. למה שלא נאמר שזה היה עץ החיים? בקודש הקודשים, ואברהם עשה את הדרך מן המזבח עד קודש הקודשים, לקח את העיל והביא אותו אל המזבח. בסדר? אפשר להגיד את זה. אגב, אתם זוכרים ששם מישהו עצר את אברהם מלשחוט את יצחק? מי זה היה? יש גם מלאך פתאום. יש איזה מלאך שתופס לו את החרב. החרב נמצאת בידו של אברהם, המלאך אין לו חרב, אבל הוא תופס לו את החרב. הוא אומר, אל תעשה את זה. ויכול להיות שמאז החרב נמצאת בידו של המלאך. כן, המלאך מחפשים חרבות. המלאכים מחפשים חרבות. עכשיו, אני יכול להאריך קצת יותר את הדרך, נכון? אמרנו, עשיתי דרך די קצרה. מהמזבח עד קודש הקודשים, זה דרך עץ החיים. אפשר גם להתחיל קצת יותר מזרחה. אל לאן מגיעים? הר הזיתים. עוד יותר מזרחה? יריחו, יפה. כלומר, מיריחו עד ירושלים, זה דרך עץ החיים. ארץ ישראל לפי זה היא גן עדן, נכון? מה עושים בפתח של גן עדן? מציבים שם את הקרובים. ועצב מקדם לגן עדן, מקדם, מה זה מקדם? ממזרח לגן עדן, את הקרובים, ואת לאט החרב המתהפכת לראות, לשמור את דרך עץ החיים. זה בדיוק מה שיהושע רואה. הוא רואה את המלאך שבפתח של גן עדן, ששומר את דרך עץ החיים. עד כאן מובן. שאלה. למה, מה זה חרב מתהפכת? אתה מתהפכת שפעם לדין, פעם לרחמים.
חרב פיפיות.
חרב פיפיות? אז זה נקרא מתהפך. אפשר? לא, אפשר. אין לי בעיה. אפשרות נוספת. משהו שמתהפך זה משהו שמסתובב. נכון? מסתובב. מתהפך. ככה. לקחת פעם חרב ביד? מקל לקחת? ועשית כאילו שזה חרב? בסדר, עשית. כן? תעשה ככה. נכון? זה חרב מתהפכת. אפשר גם בכלל לעשות כזה סיבוב. נכון? זאת אומרת, שהחרב שהיא קו ישר, עם הסיבוב, הופכת להיות מעגל. אמת או לא? אתה יודע מה זה רדיוס? כן. אתה לוקח קו ישר, מסובב אותו, יש לך מעגל, נכון? זאת אומרת, דבר שהוא ישר הופך להיות עגול. דבר ישר שהופך להיות עגול, זה מה שמונע מאיתנו את הגישה אל עץ החיים. עץ החיים זה מקום ישר. אבל יש דברים מעוגלים שבונעים את הגישה. זאת אומרת, מאז שיצאנו מגן עדן, אנחנו לא רואים את המציאות באופן ישר, יש מעגלי הטבע שמסתירים מאיתנו את היושר הזה. אוקיי? טוב. אז בואו נראה עכשיו. יהושע, אם כן, פוגש כהן, בבקשה. היו ישרים, היו ישרים. ישר זה לא פשוט. ישר הכוונה שהוא, זה מוסרי. כי בקו ישר יש לך סולם ערכים. יש לך מעלה, מטה, ימין, שמאל, קדימה, אחורה. זה עולם ערכי. ברגע שזה עגול, מה שעכשיו למעלה נהיה למטה, אז אין היררכיה. אבל... אבל מסביר, מה הבלבול? הבלבול הוא שהמעלה והמטה שווים. זה המשמעות של המעגל. כן, בטבע אין לך עליון ותחתון. הרי האדם אוכל פרות. הפרות אוכלות את הדשא. הדשא אוכל את האדמה. האדמה אוכלת את האדם שאוכל את הפרות, שאוכל את הדשא. אז אם כן, הכל מעגלי. אין לך עליון ותחתון. בוקר טוב, האם הרב יכול להסביר איך חז"ל הגיעו פה לדרשה שביטלו תורה? ואיך יכול להיות שבאו בטענות על ביטול תורה? והרי התכוננו למלחמה. אני עוד לא הסברתי בכלל את הפסוק הזה, אז אני אגיע. שלום כבוד הרב, כנראה שיש שם שני מלאכים, אחד טוב ואחד רע. כי יעקב פוגש גם כן מלאך באזור הזה, ויקרא שם המקום ההוא פניאל. שבת שלום. אז יש הרבה מלאכים באזור, עבר הירדן המזרחי, כל הגבול של המזרח, ככה גדוש במלאכים. המשך, ולכן מובנת שאלתו של יהושע, עלינו עתה אם לצערנו שבת שלום. יפה. טוב. ובכן, כן. האם זה אותו מלאך שעצר את הגנרל הסורי במלחמת יום הכיפורים? ודאי. תשאל אותו, הוא יגיד לך, אני הייתי מושבת הרבה זמן, סוף סוף הזדמנות לעשות משהו. הגיע. כן. ויומר, אז אני קורא עכשיו פסוק י' ד' ויומר, לא, כי אני שר צבא השם, עתה באתי. ויפול יהושע על פניו, ארצה, וישתחו. ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? אז זאת אומרת, המראה הוא מראה מעודד. אין, אבל מה? הוא לא אומר, אם הוא לנו או לצרנו. הוא צריך להגיד, מה זה המילה לא הזה, הזאת, שיש בתחילת הפסוק? ויאמר, לא, כי אני שר... מה זה לא? לא מה? לא לצערנו או לא לנו? זאת אומרת, לא ברור. המילה לא מיותרת, מובן? טוב, אז איך להבין את זה? ויאמר, לא, זה, אני לא באתי עכשיו לא בשביל להיות לנו ולא להיות לצערנו, אלא בשביל משהו אחר. אז המשהו האחר הזה לא כתוב כאן. כתוב, עתה באתי. אז לכן חז"ל פה ראו שיש מקום לדרשה. יש משהו שנרמז כאן, שהיה צריך להיאמר ולא נאמר. לכן חז"ל אמרו, על ביטול תורה באתי. מה זה ביטול תורה? אם המסע באמצע מלחמה, מה ביטול תורה? לא, שזה לא נוגע לשאלה הקודמת. כי הוא שאל, עלינו אתם לצערנו, כלומר זה שאלה מלחמתית. האם עכשיו אנחנו זה כמו אורים ותומים. באורים ותומים, אתה שואל, האם לצאת מהצד הזה או מהצד הזה, איך להילחם, האם לצאת היום או לצאת מחר? נגד מי להילחם? כן, זה שאלות ששואלים בורים ותומים, זה שאלות של מלחמה. ולכן יהושע שאל שאלה מלחמתית, אסטרטגית. מה אומר לו המלאך? לא. מה זה לא? לא על זה אני בא לדבר. כלומר, אני לא בא לדבר עכשיו על ענייני המלחמה, אני באתי לדבר על משהו אחר. לא, זה המשמעות של המילה לא. אם לא, אני לא מבין את המילה הזאת. לא זה ולא זה, כאילו, לא, 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 לא שתי האפשרויות שהזכרת, אלא אני בא על משהו אחר. עתה באתי. מה זה עתה באתי? למה לא באת אתמול? סימן שיש לך משהו, כן? נכון. נכון. יפה, הרי כתוב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך וגירש את האמורי ואת הפריזי וכולי. אז המלאך צריך להגיע. עכשיו, מה שקרה, זה כבר היה מתוכנן מראש, שכשיכנסו לארץ יהיה מלאך שיעזור. אבל במשך 40 שנה משה לא רצה שהמלאך יבוא איתם. למה? לא, שלא יחליף את משה. משה הוא המלאך. משה אומר, אני המלאך, אני לא צריך סגנים. וכשאני אמור, תשלחו את המלאך. והמלאך אומר, שלום, באתי. כן? שמעתי שהמשרה פנויה, הגעתי. כן? אבל זה אפשרות אחת, זה, אתה צודק בהחלט. כן, בבקשה. נכון, זה מה שהתחלתי להגיד. זה מה שהתחלתי להגיד, לפני שעצרו אותי שם. כן. אבל חז"ל אמרו, כן, שיש פה משהו אחר, משהו שהוא לא ענייני המלחמה, אלא מלחמה, אלא ענייני התורה, שהם ביטלו תורה. שכתוב, ואתה כתבו לכם את התורה הזאת, ופתאום אתה, משהו לא בסדר, אתם ביטלתם תורה, באתי על ביטול תורה. זה אמר מוזר מאוד, מה זה סיפור, זה ביטול תורה. הרי מה רוצים מהם? הם נמצא באמצע מלחמה. באמצע מלחמה הוא צריך ללמוד תורה, הוא לא יכול. נכון? אלא פשוט מאוד. בלילה לא נלחמים. איך חז"ל? בימי קדם באמת מלחמות לא היו בלילה. לא הייתה תאורה, לא היה אמצעי ראיית לילה. בלילה כולם ישנו, כן.
אבל לא
כולם
יוצאים להילחם.
לא כולם, מה?
לא כולם
יוצאים
להילחם.
גם לא כולם יוצאים להילחם. לא, לא ממש התחילה המלחמה. אבל הם מתכוננים. כן, הם עברו את הירדן, עשו הרבה בלגן שם. עשו גם את הברית מילה בגלגל. כל הדברים האלה. אבל ודאי שהם מתעסקים בענייני המלחמה. בלילה זה לא שייך, כן? בימי קדם אין אפשרות טכנית לעשות איזושהי פעולה נורמלית בלילה. אתה יכול להדליק איזה אש לרגע או משהו כזה, אבל זה לא הדרך הטיפול. לא, לא, זה גם העמים הקדמונים לא נלחמו בלילה. תקרא למשל באיליאדה, תקרא, מה? כן, זה החידוש. מי שכן מסוגל להילחם בלילה יש לו יתרון. אבל למשל, תסתכל באיליאדה של הומרוס, אתה רואה שמה שיש קרבות, בלתי, זה בערך באותה תקופה, כן, מלחמת טרויה, זה מתרחש באותו זמן שיהושע עושה את המלחמות כאן, בטרויה עושים את המלחמות של היוונים מול הטרויאנים. ואתה רואה שמה שמלחמות קשות מאוד ביום, בלילה יושבים, מתייעצים, מדברים, מה עושים מחר, פה ושם, זה. אבל לא, אין מלחמה בלילה. אז מה זה בא לומר? שיש תורה שצריכה להיות נלמדת בשלב הזה. מהי התורה שיהושע נטבע עליה אז? סתם תורה? שיוציאו כמה משניות ויגידו על דיני התמנה בשבת? ברור שמדובר על התורה של ארץ ישראל. כלומר, הגילוי תורה שיוצא מזה שהם נכנסים לארץ. יוצא לפי זה שהמלאך מגיע והוא נותן תורה. מה? כן, עכשיו, איזה תורה זאת הייתה בדיוק? יש משהו מזה. זאת אומרת, מה אני מתכוון? יש, כל פעם שגומרים תהליך כלשהו של גלות, אז יש גילוי חדש של תורה. אז פה התורה בפשטות זה היה ספר התורה שמשה נתן. זאת אומרת, משה מת, מסתיים את הגלות, וניתן את תורה. נכון? הרי מתי משה כתב את התורה? כן, כלומר, זה חודש לפני הסיפור הזה. הם בדיוק עכשיו קיבלו את התורה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, זה הספר התורה שהוא קיבל ממשה. לא משנה. עכשיו, כמו כן גם, גמרו את גלות בבל, ואז מה קורה? מגיע. מי מגיע לתת תורה? עזרא הסופר, נכון? עזרא הסופר נותן מחדש את התורה בסיום גלות בבל. 52 שנה, לא, 70 שנה. כן, כלומר, לא, אחרי סיום, 7 שנים, אחרי סיום גלות בבל, מגיע עזרא לארץ, נותן את התורה. מתקן קריאת התורה, משנה את הכתב, מתקן את התקנות שלו, וכו'. ואחרי גלות שלישית, כן, סיימנו את הגלות, וניתנת לנו תורה. איזו תורה? הרב קוק, נכון, תורת הרב קוק. כלומר, יש שלושה שלבים של התגלות התורה בסיומי גלות. יש לנו תורת משה, תורת עזרא, תורת הרב קוק. כל פעם שנכנסים לארץ, גילוי חדש של תורה מופיע. לא? זה המצאות שלי? לא. איפה לקחתי את זה? מהקדמה לספר אורות התורה של הרב צבי יהודה קוק. כן, בהקדמה לאורות התורה הוא כותב. עושים כל כך הרבה סדר כאן. הנה, כל כך הרבה סדר. לא, למה? אתה אומר זה יומרני למשה? לא, משה הוא לא יומרני. גם עזרא לא. הוא אמר שזה יומרני להשוות. לא, משה ראוי לזה. ראוי. גם עזרא. לא, זה בסדר, אפשר לתת לעזרא את הכבוד. איפה שמתם את זה? הנה. אם העלות מעל חיי האדמות נאמן בית השם, מי זה? משה, נכון? בכל ביתי נאמן הוא, נכון? זה נאמר על משה. אם העלות, אני קורא כאן בהקדמה שכתב הרב צבי יהודה קוק לספר אורות התורה של אביו, הרב אברהם יצחק קוק. אם העלות מעל חיי האדמות נאמן בית השם, הרואה הנאמן לעם האלוהי מתחילת הווייתו, הופיעה לפני הכנסת ישראל לארץ והנחלתה להם על ידי יהושע, מצוות השם הקבועה לדורות לכתיבת דברי השירה של התורה. האזינו השמיים וכפרי אדמתו עמו, רש"י פרשת וילך, שטר העדות הגדולה שתגיד את כל המוצאות אותנו וחולל את כל העתידות לנו, רמב"ן פרשת האזינו, ואיתה כל התורה בשלמות, תמימותה האלוהית, שאין כותבין אותה פרשיות פרשיות, התורה שיש בה שירה זו, רמב"ן מלכות ספר תורה, ואשר לכן נקרא את כולה על שמה ומתגלת על ידה, השירה לעומת הזמר היא הבאה השכלית העליונה יוצאת מתוך ההסתכלות הרחבה והעמוקה באור אל עליון ופליאות מפעליו, עולת ראייה המודרש. מתוך התגלות קביעות כתיבתה זו של התורה, על ידי השירה שלה, נמשכה ונתקיימה לנו קביעות כתיבתם של כל מרחבי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כולם ראש הלכות ספר תורה. והתחייבות התפשטותם בכל תוקפם עד כדי הלינה בעומקה של הלכה. כהודעת רבי יוחנן, מרא דתלמוד ירושלמי על פי הערת שר צבא השם בכיבוש הארץ. ריוון תוספות מגילה, תשובת מריה סעד, חלק יורידיה סימן רשעים תה. כלומר, כל זה, מי ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, עד אני שר צבא השם, עתה באתי, כל זה חלק ממהלך אחד גדול של הופעת התורה ביציאה מן הארץ, ביציאה מן הגלות. אחרי העלות כהנו הגדול, יש פה טעות דפוס, אחרי העלות כהנו הגדול של עם השם השב אל חבל נחלתו באחרית ימינו זאת, בפרק התכוננות חזרת שכינת התורה מפזורי גלויותיה, אני מדבר על הרב קוק, מתוך פורענות הימים אשר ירדה השתה לעולם בשביל ישראל, הוא מתכוון למלחמת העולם השנייה, עם חורבן עדרי תפוצותיה והכירת בתי מדרשות ומקומות כינוסיה שם, והתלקטותנו הנה אל מקום חיותנו, מופיעים עתה במלות השנה החמישית לגניזת ארון קודשו, קודשנו, אורות התורה האלה, בהמשך צורת סדר הדברים של אורות התשובה בשעתם וכו' וכו'. הבנת את ההקבלה שעושה כאן הרב צבי יהודה? גומרים גלות, יש גילוי חדש של תורה. ולכן הופיע אז אורות התורה. בסדר? טוב. למה אמרת שזה יומרני? שאלת האם זה לא יומרני להשוות. לא, אני חושב שמשה רבנו בהחלט מגיע לו להיות מושווה. הרב קוק, כן, כן, ודאי. לא, ברור שיש לו לפחות מנהיגת הרב קוק. כן. שלום הרב, זה כאילו לראות ואחר כך לעשות מעגל סביב. כי כמעט כל סיפור הכניסה לארץ ישראל הם ממזרח. לכן, אם יש מלאכים, הם יאוזכרו ממזרח. תודה. טוב. מדוע מייחסים את התורה השלישית לרב קוק ולא לגרא? הגרא לא יצא מהגלות. הלאה. אולי ויואל משה. אבל בעל ויואל משה, אם היית אומר לו שהוא כתב את ספרו ביציאה מהגלות, היה בעצמו כועס עליך. אז זה לכן לא שייך. טוב. ויאמר שר
צבא,
כן, זה כמו, למה הוא הוציא ממצרים?
כן, אבל לא
הגיע עד השערים. מה? מי? כן, אבל גם לא מדברים על יציאה פרטית, גם אם הוא היה מגיע לארץ. מדבר על יציאת האומה. כשבזמן הגרא, עם ישראל לא יצא מהגלות. היה שקוע בגלות עמוקה. גם לפני תלמידי הגרא. אז תגיד, גם הרמב"ן עלה לארץ. זה לא... כתנועה. כתנועה, לפני כן היה. מאז גירוש ספרד, ודאי, אז התחילו לעלות פה בהמונים. טוב. פסוק תדבב. לא, סליחה. פסוק יודלת עדיין. ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו, ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? ויאמר שר צבא השם אל יהושע, של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא. ויעש יהושע כן. עכשיו לא הבאתי מה זה להשיל את הנעל. למה להשיל את הנעל? בשביל מה יש נעליים בכלל? להגן. ממה נצטרך הגנה? מהארץ. כן? הארץ היא מזיקה לי. אני יכול להיפצע, אני יכול להשתפשף, הרבה דברים יכולים להיות, נכון? זה מאוד לא נעים. לכן בני האדם המציאו את הנעל. התוצאה היא שיש ניתוק בין האדם לבין הטבע. האדם חי בספירה שלו. הוא מרגיש מוגן. ברור? אבל מתי הוא צריך את ההגנה הזאת? כל זמן שהטבע מאיים. אבל אם הטבע קדוש, אז של נעליך, תתחבר אל הטבע. מובן? מה? לא, לא שומע. פירוש של מי זה? של משה רבנו, מה זאת אומרת? זה הלכה למשה מסיני. כבוד הרב, מאחר והתורה החדשה היא של הרב קוק, מדוע היא לא מקובלת על כולם כתורת ארץ ישראל? ייתכן ועדיין מוקדם מדי לתורת הרב קוק? שאלה, אם התורה היא של משה רבנו, למה היו לו מתנגדים? ולמה ליהושע בן נון היו מתנגדים? יעיין הקודו בספר בית אלוהים למבית, מה שהוא כותב על היחס של בני דורו של יהושע אל יהושע. ומדוע היו לעזרה מתנגדים? כן? אלא מה? כך דרכו של עולם. שיש אמת חדשה שמופיעה, איזה משהו גדול, באופן טבעי יש התנגדות. כן. הסתיימה הגלות בה' ביר תפשין ח'. כן, סמוך, גם שסמוך למותו של משה. נכנסו לארץ. כן, השאלה היא מה מוגדר כסיום גלות? היציאה מעבדות לחירות היא הסיום של הגלות. היום אנחנו כבר לא בגלות. כן. כן, זה מתחיל לפני, מסתיים אחרי. זה כמו שזה מתחיל עם משה, בעבר הירדן, וזה מסתיים בשר צבא השם. גם כן עם הרב קוק, זה גם כן הרב קוק האב, והרב קוק הבן. הם ביחד, הוא האב, הוא הבן. וברוך השם, אשר רוח הקודש של תלמידיו, שממשיכים את הדרך הזאת. הכל עניין אחד. כן. ביהושע כתוב נעלך, ואצל משה כתוב נעליך ברבים. מה אתה רוצה להגיד שיהושע הייתה רק נעל אחת? לא יודע. יש הסבר של הרב קוק שנעל זה עולם הדמיון, צריך להסיר את הדמיון, אבל אולי בארץ ישראל יש כן מקום לקצת דמיון, לכן הוא מוריד נעל אחת ולא שניים. אולי מה? טוב, ולא על פניו, אני חשבתי על זה גם כן. כן, ויפול יהושע אל פניו ארצה. זה צריך להיות כתוב על פניו, נכון? אלא כביכול יהושע הולך אל הפנים של עצמו. ואיפה הפנים שלו? בארץ. כלומר שהארץ היא הפנים אל פנים שלו. כן. מה הוא לא מבין? כן. הוא מצפה, מה? שיגידו לו משהו. כן. נכון, נו. נכון. זה עניין. כלומר, ליפול אל הפנים, זה מדובר, זה מצב של השפלה. כי הפנים של האדם זה החלק האצילי שלו. החלק העליון, איפה שצלם אלוהים ביותר בולט. אם אתה מביא את הפנים אל הארץ, אז בעצם אתה בא להראות שפלות. והשפלות זה הסיבה שבתחנון מורידים את הפנים אל הארץ. ברור? בתחנון. והדבר הזה, אם כן, מכניס אותך למצב של סכנה. כי אתה צריך להיות ראוי לזה שאתה מראה כאן שפלות, כדי שהקדוש ברוך הוא יגיד לך, לא, תרים את עצמך. אבל אם באמת הפנים שלך לא ראויות כל כך, זה תשאר שם. בדיוק, זה הסיכון שיש בזה. לכן החילו הספרדים נהגו שלא ליפול עם הפנים על הארץ, בגלל שרואים בזה סכנה. כן. כן, אבל חסידי חב"ד עושים שניהם. גם את המזמור לדוד וגם נופלים על פניהם. ככה אומרים המקובלים, אבל בסדר, הם לקחו על עצמם את הסכנה הזאת. כן. טוב. ויאמר שר צבא השם אל יהושע, שד נעליך, נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא. ויעש יהושע כן, וריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. זה מאוד מעניין איך תמיד הכתוב רוצה להבליט את ההפרש בין האידאל למציאות. בעולם האידאלי שיהושע ראה, הכל נפלא. במציאות אי אפשר לכבוש. בסדר? לא, זה כבר ראינו את הכל. בסדר. המקום של יהושע זה המקום שנקרא דושנה של יריחו. דושנה של יריחו. שהיה 500 אמה על 500 אמה, ושהוא מכוון כנגד בית המקדש, שהוא גם כן 500 אמה על 500 אמה. כתוב במשנה, במסכת יומא, שמיריחו היו מריחים את ריח חפינת הקטורת. היו שומעים ביריחו את הקול של המגרפה. וביריחו היו שומעים את הוידוי של כהן גדול ביום הכיפורים. כלומר, המקדש המקורי נמצא ביריחו, והוא עולה עם בני ישראל עד ירושלים. אז כלומר, המקום של קודש הקודשים זה שם, איפה שיהושע היה. בסדר? בסייעתא דשמיא, רבי חיים מוולוז'ין, במסכת אבות, כותב שהנעל היא הלבוש הגשמי של האדם. ולכן יהושע התפשט רק חצי מגשמיותו, ומשה רבינו עליו השלום מתפשט מכל גשמיותו. אז מי יותר גדול? השאלה מאיזה צד מסתכלים. לכאורה אפשר להגיד שמשה. אבל אולי יהושע חשב שהגשמיות של ארץ ישראל זה כן בכל זאת ראוי להיות מחובר לזה. יש הרי שאלה, כן, יש שאלה מפורסמת. אומרים במדרש שמשה יותר גדול מישעיהו. שהרי במשה כתוב, האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ. אז שמיעה זה מרחוק, האזנה זה מקרוב. כן, כתוב, תאזין אליי, כוונה תהיה קרוב. לשמוע זה יכול להיות מרחוק. אז אמרו שמשה היה קרוב יותר אל השמיים, וישעיהו היה יותר קרוב אל הארץ, שנאמר, שמעו שמיים והאזיני ארץ. אז האזיני ארץ משמע שישעיהו היה קרוב יותר אל הארץ והשמיים היו רחוקים. אבל אמרו בכל זאת משה וישעיהו מצד אחד וכל הנביאים מצד אחר. לכל מה זה אומר? אבל אמרת שישעיהו הוא קרוב אל הארץ. כן, אבל אומר הרבי מיללוב שהוא היה קרוב אל ארץ ישראל, אז זה כמו השמיים. טוב, וואי, יש פה ניסוח חדש של השאלה. לפני כן היה כתוב רבי חיים מוולוז'ין, אני לא יודע, אבל פה מיד תקנו למוולוז'ין, כל הכבוד. אז כנראה שבאמת אין מקום וולוז'ין אלא מוולוז'ין. טוב, ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. אמרו חז"ל, יריחו היא מנעולה של ארץ ישראל. מנעול. מנעול זה אומר שזה הדבר שאם אתה מזיז, אתה יכול להיכנס. אתה לא מזיז, אתה לא יכול להיכנס. מה? כתוב מנעול. מנעול זה ההפך של פתח. פתח, אתה נכנס. מנעול סוגר. עכשיו, אני רוצה להבין מה... זה אפילו נכון מבחינה פיזיקלית. יש מה שנקרא... מה שנקרא תנודת היבשות. מכירים את זה? כן? יש פלטות גדולות שעליהן נמצאות היבשות, והפלטות האלה הן בתנועה. ואם אתם עושים חשבון, אם אנחנו לוקחים את הלוח של אמריקה, המרכז של כל הלוחות עובר ביריחו. מעניין. וזה הסיבה שיש הרבה רעידות אדמה בארץ ישראל, כי זה מקום של שפשוף כזה. יש הלוח האפריקאי, האירופאי, האסיאתי. והנקודת החיבור מבין מזרח למערב זה מה שנקרא שקע הסורי-אפריקאי שעובר דרך יריחו, והנקודה הנמוכה ביותר שלו זה בים המלח. ויש לוח נוסף שמבדיל בין אפריקה לאירופה, גם כן הוא מבדיל בין, הוא עובר לאורך הים התיכון, מגיע עד אלינו, עד האזור הזה. אז זה נקודת המנעול, זה המנעול של ארץ ישראל, וזה גם המנעול של העולם כולו לפי זה. כן? כלומר, יש כנראה השגחה בדבר הזה, שזה נקודת היסוד. יש גם מבחינה ארכיאולוגית, טוענים שהעיר הקדומה ביותר בעולם, ראשית ההתיישבות של בני אדם, זה יריחו. כן? כלומר, זה נקודת ההתחלה. כן. למה כתוב סוגרת ומסוגרת? זה כמו אם שמוע תשמע, אכול תאכל. זה ביטוי של הדגשה. כן, סבורה מאוד. מה אתה אומר?
כן, אבל דיברנו שלפי לשון הקודש, במילה נעל יש קשר למילה מנעול, אז אולי כאילו בעשרת הנעל יש קשר לפתיחת המנעול.
זה אומר שהוא מוריד את הנעל כדי לפתוח את המנעול. יפה. מה המשמעות שיריחו לא בידינו?
אם היא מנעולה
יש באגדת בראשית דבר מאוד מעניין. כתוב שבגלל שיהושע השאיר את רחב, בגלל זה יצא ממנה ירמיהו שניבא על החורבן. מעניין, הרי רחב היא צדקת, וזה בסדר שישאירו אותה בחיים, אבל זה מראה על הזדקקות שלנו לאומות העולם. אז אין לנו אחיזה מוחלטת, זה נקודת השליטה של האומות. כן. להתפרקות הפיקציה הערבית וכו'. שלום כבוד רבנו, למה נעלך ולא נעליך כמו במשה? והאם הסנה הוא ארץ ישראל של משה? כמו כן, התסביר של הנשים עם נעליים לא מובן בארץ ישראל. שבת שלום ובירדן בקרוב מאוד. טוב, אז למה נעלך ולא נעליך? יש כמה אפשרויות. אפשר להגיד שיהושע סבר שבארץ ישראל לא צריך להסיר את כל הנעליים, כי הנעל זה מכוון כנגד הדמיון, והדמיון של ארץ ישראל גם כן ראוי להצטרף באיזושהי צורה. זה אפשרות אחת. אולי עוד הסבר? לא, נסתפק בזה. עכשיו, האם הסנה הוא ארץ ישראל של משה? בוודאי. כן, סיני בכלל זה ארץ ישראל של בני ישראל באותה שעה. הרי מוחזל שהר המוריה נעקר והגיע להר סיני. התסביר של הנשים עם נעליים לא מובן בארץ ישראל. אני לא יודע מה זה התסביר של נשים עם נעליים. שלום לרב, לא מובן פירוש הרב של נעליך בגלל הקדושה, ופירוש הקדושה נבדלות, ונראה כי נוגד את עניין חיבור אל הטבע. יפה. יעיין הכבודו באורות הקודש חלק ב', מלחמת הקודש והטבע, שבדרך כלל הקודש מתנגד לטבע, אבל יש קודש נוסף שהוא הקדושה שגנוזה בתוך הטבע, והיא גדולה יותר, אבל היא גנוזה יותר. והמלחמה, הרב מסביר שהמלחמה בין החילונים לדתיים זה מסביב לזה, שהדתיים באים בשם הקודש שמעל הטבע, והחילונים באים באופן סמוי ולא ידוע בשם הקודש שבטבע. אבל זה קודש וזה קודש, בסופו של דבר מתוך החיכוך ביניהם יתגלה הקודש העליון. המשך, לא, זה ראינו. שלום, אם ארץ ישראל היא ההגנה מפני הטבע, למה אנו הולכים היום עם נעליים? תודה. אתה הולך עם נעליים כי אתה לא רוצה להישרט. כן? יש אגב דעה שאומרת שבארץ ישראל זה בסדר ללכת יחף. שלום כבוד רבנו, מה זה אומר עזה ויריחו תחילה ששניהם הכניסה לארץ ישראל שנתנו הוזה אוסלו לפיקציה הדמיונית? שבת שלום. כן, חז"ל אמרו שבאגדת בראשית, שזה שיהושע השאיר את רחב, למרות שהיא הייתה צדקת ובאמת היה ראוי להשאיר אותה בחיים, אבל זה מראה שהקדושה, שהכיבוש הוא מתוך הזדקקות לאומות העולם, וזו נקודת חולשה שאין לנו אחיזה מוחלטת בארץ ישראל, ולכן הוא חז"ל שבגלל זה יצא ממנה ירמיהו שניבא על החורבן. אז אותו דבר לגבי עזה. עזה זה הכניסה לארץ ישראל מצד מערב, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, אז בסוף עברו דרך יריחו. אבל עזה ויריחו הם שני השערים של הכניסה לארץ ישראל. מדוע ההשגחה גרמה לכך שהערבים התעקשו על עזה ויריחו תחילה? האם זה קשור לאפשרות הכניסה המרכזיות לארץ ישראל דרך הים או ממזרח ביריחו? ומה ניתן ללמוד מכך שוויתרנו לערבים בדרישתם בנקודה זו? כן, כלומר, חז"ל באגדת בראשית אומרים שבגלל שרחב הזונה נשארה בחיים, בגלל זה יצא ממנה ירמיהו שניבא על החורבן. כי בעצם הכניסה לארץ, בין מעזה ובין מיריחו, תלוי במה הייתה נסיבה היסטורית, נעשית מתוך הזדקקות לאומות העולם. בעזה התגלתה איזו חולשה שלנו ש... פן ינחם העם, וביריחו חולשה אחרת שהיינו זקוקים לרחב, ולכן זה נקודת, כשהגויים רוצים לקחת מאיתנו משהו, מתחילים עם עזה ויריחו תחילה. נכון. טוב, אני חושב שזהו להיום. שלום. מה? לא, לא. כבר כתבו על זה, מה? נכון. אבל יש נקודת יסוד ראשונית שבראשונית, ויש נקודת היסוד שמתגלה בהיסטוריה. לכן יש דרך עץ החיים. כל טוב, שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.